מכיר, פעם ראשונה שאני פה, לפחות במסגרת הזו. התלבטתי, בעיקרון הנושא שאמרו לי שהנושא הרשמי זה מלחמת האמונות והדעות, נכון? שיש מאמר של הרב קוק בספר אורות שעוסק בנושא הזה. אבל האמת שלא כך בא לי לדבר על זה, כי זה נושא ארוך שיש לנו פה, אני מבין טוב, בין 40 ל-50 דקות. ויש לעומת זאת נושא אחר שהוא קשור לאותו עניין גם, אבל פחות בבירור, נקרא לזה המחשבתי, יותר בצד הנפשי של בנייה אישיותית, בעיקר, אני חושב, אני מבין שרוב החבר'ה פה שיעור א' ב', נכון? שאני טועה. משהו שקשור לבנייה אישיותית בישיבה שקשורה לנושא הזה. אז השאלה מה אתם מעדיפים? האם הנושא הראשון או הנושא השני? מה שבא לי זה הנושא השני, אבל אני לא רוצה לכפות עליך. אני אכפה. בסדר, נעשה את הנושא השני, הבא שהלכו לצלם דפים, אז עד שילכו אנחנו נתחיל. תראו, יש ספר שרבים לא מכירים אותו, אבל אני לפחות מנסה בכל מקום שאני מגיע לספר על שמעו. ספר שנקרא ספר חסידים. יצא למישהו ללמוד את הספר הזה?
לא ללמוד.
ספר שבדרך כלל מגיעים אליו בשלבים יותר, נקרא לזה, מתקדמים בישיבה. ספר חסידים, כתב אותו תלמיד חכם חשוב בשם רבי יהודה חסיד. היו שני רבי יהודה חסיד ידועים בהיסטוריה של עם ישראל. האחרון שבהם חי לפני כ-300 שנה בירושלים.
של החורבה.
ובדיוק, על שמו זה חורבת רבי יהודה החסיד. והשני, זה עליו שכתב את ספר חסידים, זה רבי יהודה חסיד שחי באזור 1300 למניינם, באזור גבול צרפת גרמניה של היום. התקבצה אז קבוצה של תלמידי חכמים שהיום נוהגים לכנות אותם בשם חסידי אשכנז הראשונים. שמה שמיוחד בזרם הזה, שמצד אחד היו שם תלמידי חכמים מאוד מאוד עמוקים וגדולים בתחום ההלכתי, כן, רבי אליעזר מברמזיה, רבי גרשום מאור הגולה, גם היה קשור אליהם. ומאידך, היה להם גם מסורת מאוד עתיקה בתחום הקבלי, תחום של תורת הנסתר. והשילוב הזה בין תורת הנגלה ותורת הנסתר יצר משנה רוחנית שבדרך כלל אנחנו לא מוצאים אותה, ודאי לא באותה תקופה בעם ישראל. משנה רוחנית שלא מתמקדת, אם אפשר לקרוא לזה, רק בצדדים ההלכתיים, פרקטיים, אלא מתרחבת גם על המרחבים האפורים של החיים, חינוך, זוגיות וכן על זה הדרך. והספר המובהק, התוצר המובהק של תנועת חסידי אשכנז, זה הספר הזה, ספר חסידים. ספר חסידים, רבי יהודה חסיד, מדבר שם על כמה וכמה, זה ספר מאוד לא כתוב בצורה מאורגנת, אולי זה גם חלק מכך שהוא לא התקבל כל כך ללימוד מסודר. הוא מביא שם כמה וכמה מידות שאפשר לכנות אותם היום בשם מידות ליבה. מידות שהן הלב של עבודת השם. מידות שהוא אומר שהנגיעה בהן היא משליחה על כל המעגלים של האישיות. למשל, מדבר שם הנושא של כיבוד הורים. הנושא של כיבוד הורים, אומר רבי יהודה חסיד, זה לא רק משהו שיש לו השפעה נקודתית על המצווה הזו, אלא אדם שיש לו בעיה מהותית בכיבוד הוריו, יש לו בעיה במערכת היחסים בינו לבין הוריו, יהיה לו גם בעיות בשאר מעגלי החברה שלו, מעגלי החיים בזוגיות, מעגלי החיים בעבודה, וכן על זה הדרך. ישנם נקודות מסוימות באישיות, אומר רבי יהודה חסיד, שהן הבסיס לעבודת השם. והמידה, בה הידיעה, שאומר רבי יהודה חסיד, שהיא הבסיס לכל העבודה האישיותית, ולכן אני חושב היא גם קשורה לעקיפין לנושא שאנחנו מדברים פה, הוא קורא לזה רבי יהודה חסיד, מידת הנאמנות. כך. תראה מה זה, מהשמיים בדיוק שרציתי לפה הגיע. שלא תגידו שלא היה פה מופתי לשיעור הזה. כך, בבקשה. המקור שנמצא לכלול הזה, זה הדף שבסוף לא נלמד. כך. המקור, כן, המקור הראשון שנמצא לפניכם, זה אחד מהסימנים בספר חסידים, כותב רבי יהודה חסיד כך, מתחיל מפסוק מספר איוב, מלפנו מבהמות ארץ ומעוף השמיים יחכמנו, כן? ילמדנו מבהמות ארץ ומעוף השמיים יחכמנו. אומר ספר איוב, אנחנו צריכים ללמוד מהבהמות ומהעופות, מהציפורים. מה? אומר רבי יהודה חסיד, מלפנו מבהמות ארץ, ילמד אדם את בנו להיות נאמן מכלב שהוא נאמן לאדוניו. כמו שכלב הוא מביע נאמנות טוטלית אל האדון שלו, מצמד אליו בכל מחיר, ככה גם אדם אמור לפתח נאמנות, תקף נראה כלפי מה, והוא מוסיף, ומעוף השמיים יחכמנו, מה יש ללמוד מהציפורים? ילמוד אדם מדוכיפת, זה תרנגול הבר, שבשביל שלא ישלים אמונתו לשר של ים בימי שלמה עבור השמיר שיפקיד אצלו, חנק את עצמו. לכך כל שארית ישראל יישאו קל וחומר בעצמם, ויקחו משל מן הדוכיפת, אשר לא יקבל שכר, זה לא הדף הזה, לא יקבל שכר בשומרה אומנותו, ואם לא ישמור לא יקבל פורנות. אתם שאם תכזבו תקבלו פורנות, לא כל שכן שלא תעשו עוולה ושלא תדברו כזב, ושלא יימצא בפיכם לשון תרמית, אחד בפה ואחד בלב, הכל אמת. רבי יהודה חסיד רומז פה לאיזשהו מדרש קבלי, לא רומז, הוא מתכוון באופן ישיר למדרש קבלי, שמספר שבזמן ששלמה המלך רצה לבנות בבית המקדש, הוא כידוע חיפש את השמיר, אותה תולעת שתסטט את האבנים. ואז המדרש מספר, זה כמובן מדרש שאין לו פשט, זה יותר מהמשל מן הסתם, שהשמיר היחיד בעולם היה אצל שר של ים. סוג של כוח שד, לא ברור. ומי שהופקד מטעם השר של ים לשמור על השמיר, זה הייתה הדוכיפת, ציפור. ואז יש שם סיפור, סיפור שלם, מחייבת ששלמה מצליח לגנוב את השמיר מהדוכיפת. מה שחשוב לענייננו, אומר רבי יהודה חסיד, שהדוכיפת, כאשר היא ראתה שהיא לא עמדה באומנות שלה, שהיא לא עמדה במשימה שלה, היא חנקה את עצמה. ואז, אומר רבי יהודה חסיד, כל עם ישראל צריכים ללמוד גם להיות נאמנים ולשמור. בסדר? זה הפסקה. כמו אתם רואים, זה ספר שהוא על גבול הקבלה, רומז פה להרבה דברים, אבל יש פה לעניות דתי איזשהו רעיון מאוד מאוד מרכזי שקשור לכל העבודה היומיומית שלנו, גם בישיבה וגם בכלל בעבודת השם. בואו נתחיל מהמשפט הראשון. ילמד אדם את בנו להיות נאמן מכלב שהוא נאמן לאדונם. יש פה כבר שאלה. מה פתאום אנחנו קוראים ללמוד מכלב, ללמוד מבעלי חיים? זה לא רק רבי יהודה חסיד, נכון? גם הגמרא אומרת לנו, אלמלא ניתנה תורה, היינו לומדים צניעות מחתול, חריצות מנמלה. בעל חיים זה לכאורה משהו שפועל בצורה אינסטינקטיבית, ללא מודעות והכרה. איך בן האדם אמור ללמוד מבעל חיים? תשובה, מסביר הרב באורות הקודש, חלק ג', אומר הרב, האדם, כדברי המקובלים, הוא עולם קטן. האדם הוא סוג של מיקרוקוסמוס של כל המציאות. כאשר האדם מביט על המציאות, הוא בעצם יכול ללמוד על עצמו, כמו בשאר הבחינה בחובת הלבבות. כאשר האדם מביט על כל המימדים של המציאות, הוא יכול לבחון את עצמו, כי כל מה שיש בו בתמצית מופיע במציאות בצורה יותר רחבה. אלא מה? הבן אדם דווקא בגלל המעלה שלו הוא יצור מורכב. בן אדם מסוגל להיות גם כועס וגם רגוע, גם קמצן וגם נדבן, גם פחדן וגם אמיץ. בעל חיים דווקא בגלל הפרימיטיביות שלו הוא מאוד מאוד חד מימדי. זאת אומרת, ניתן לבודד תכונה, בסדר? של בעל חיים ולסמן אותה באופן מאוד בולט, ומתוך כך ללמוד על האדם. זה הסיבה, אני חושב שילדים, נכון, ילדים קטנים, הרבה פעמים הטכניקה ללמד אותם רעיונות מופשטים, זה על ידי האנשה, בסדר? על ידי איזשהו סיפור של בעלי חיים. למה? כי בעל החיים, הילד לא מרגיש איום ממנו. אבא שלו, הילד לא יודע בדיוק איך לאכול אותו. המבוגר זה מישהו שמסוגל גם לחבק אותי וגם להניש אותי. לעומת זאת, הכלב, החתול, זה משהו שהוא בגובה העיניים. משהו שאפשר מאוד מאוד להתחבר אליו בלי יותר מדי חשש. מה צריך ללמוד מבעלי חיים, אומר רבי יהודה חסיד, ילמד אדם את בנו להיות נאמן מכלב שהוא נאמן לאדונו. נסביר פה את הנקודה, זה לב העניין. רבי יהודה חסיד, מי שירצה, מרחיב את זה בהמשך הלאה ובעוד כמה מקומות. כמו שכלב, אומר רבי יהודה חסיד, הוא נצמד אל האדון שלו, והוא מביע, לפחות כלפי חוץ, נאמנות טוטלית אל האדון, ככה גם אדם אמור למצוא נקודות מסוימות בחייו, ואם זה אחרי חיים של מישהו אחר, הילדים או התלמידים שלו, למצוא נקודות מסוימות שהן יהיו יציבות אצלם, והן יהיו אחוזים בהם בכל מחיר. אתן לכם כמה דוגמאות, שתבינו הרעיון העקרוני הזה, הוא גם, יש לו השייכות לנגזרות היומיומיות שלנו. לפעמים, עוד פעם יש פה חבר'ה, אני מניח, אמרתם שלא רק שיעור א' ב', אלא גם שיעורים גבוהים יותר, זה נכון, שיעור איזה ד' ה' וזה. טוב, אז אתם בוודאי בשיעורים הללו, אתם נחשפים לעולם המופלא הזה, שנקרא דייטים, נכון? יש דבר כזה. אני לא רוצה לקלקל שיעור א' ב', אז אני אומר את זה רק לשיעור ד' ומעלה. אצלי בישיבה שאני מלמד בסדרות, אני לפעמים נותן לחבר'ה, השיעור ד' ומעלה, יש לנו שיעורי, נקרא לזה, הכנה לקרב. בסדר, לקראת שהם יוצאים, לזה קצת טכניקות. למשל, אתם יודעים עם הוואפלים, מכירים את הסיפור הזה? אתם לא יודעים שאתם יפשים לחלוטין פה בגוש, אה? מה קורה שבחורה זורקת אותך בדייט?
עד לא אפלה.
עד אחים לא יצאת, היא מדרשת הרוב. לענייננו, בסדר, אם אתה זורק אותה, אתה מפלים שוקולד, נכון? גם משהו צריך להיות. בכל מקרה. אז אנחנו עושים שיעורי הכנה. חלק מהכנה נותן את הנקודה הזאת. אין דבר כזה. כשאתה עכשיו הולך להיפגש עם מישהי מסוימת, אין דבר כזה שאתה נפגש עם מישהי ובאותו זמן יש לך מישהי אחרת בראש, מה שמכונה אקסיט מיתולוגית, כן? אין דבר כזה. כשאתה פותח מערכת יחסים זוגית, כל העולם המחשבתי, הנפשי, האישיותי שלך מרוכז כאן. היכולת של האדם להיות נאמן לנקודה שבה הוא מצוי בעולמו של הקדוש ברוך. לא לפזול למקומות אחרים. לראות איך הקדוש ברוך הוא מופיע מולו עכשיו. אומר רבי יהודה חסיד, זה השורש של עבודת השם. ישנם אנשים שכל החיים הם נמצאים בחוסר נאמנות. הם אף פעם לא מצויים במקום שבו הם נמצאים עכשיו. כשהם נמצאים בגן ילדים, מיד מתחילים לחלום מה יקרה שנהיה גדולים, נגיע לכיתה א'. הם מגיעים לכיתה א', שם מתחילים החלומות, מה יקרה שנהיה עוד יותר גדולים ונגיע לישיבה התיכונית. מגיעים לישיבה התיכונית, מתחילים רק לחלום מתי ייגמר הסיוט הזה, הבגרויות, ונגיע לישיבה. בישיבה, במקום לשבת ולהתרכז בסדר בוקר, מסוקים עכשיו בחלומות, איך הם מסיימים מסלול בשייטת 13, והם כבר בחלום נמצאים שם ברחבת סיום הקצינים בבד אחד, שמעניקים להם את הדרגה, וכל השבט עומד עם השלט, מושה התותח. כשהם נמצאים בצבא, מתחילים מושג של טבלת ייאוש, לסיים את הימים, מתי זה יגם. מגיעים חזרה לישיבה, מתי נסיים, מתי יתחיל הפסיכומטרי, אחרי זה מתי יתחיל הלימודים האקדמיים, אחרי זה מתי עבודה, אחרי זה מתי נתחתן, כי כידוע, אחרי שמתחתנים אין יותר בעיות, בכל החיים זה רק עושר ועושר. זה ממשיך הלאה, מתי יהיו ילדים, מתי הם יגדלו, מתי נצא לפנסיה, ובגיל 75 בן אדם מסתכל אחורה, וכל החיים שלו הם סוג של החמצה. היכולת לחיות את המציאות שאתה נמצא עכשיו. אתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. אומר רבי יהודה חסיד, היכולת של האדם להיות נאמן מלשון אמונה. להבין שהמקום שבו הוא נמצא עכשיו, זה המקום שריבונו של עולם רוצה שהוא יהיה. אנחנו נמצאים היום בחברה, בתרבות, שמדברת על בה החוסר מחויבות. מה שנקרא להיות בלי ולהרגיש עם. בן אדם מסוגל, למשל, לעבוד במקום עבודה מסוים, ליהנות ממה שמקום העבודה הזה נותן לו, ויחד עם זה הוא נמצא כל הזמן בעמדה נפשית של התנגדות. כל הזמן חותר תחת המקום. כל הזמן יש לו ביקורת. אדם יכול ללמוד במוסד מסוים. הוא לומד במוסד, ויחד עם זה הוא נמצא כל הזמן במקום אחר. זה גישה, אומר רבי יהודה חסיד, לא אמונית בעליל. האדם המאמין, ככה אומר רבנו בחיי, בחובת הלבבות, שער הביטחון, הוא כותב כך, אני מתרגם את המילים, אבל זה הרעיון, הוא כותב כך, האדם המאמין לעולם לא רוצה להיות במקום אחר מאיפה שהוא נמצא עכשיו. שימו לב שוב. האדם המאמין לעולם לא רוצה להיות במקום אחר מאיפה שהוא נמצא עכשיו. לא הכוונה שהאדם לא שואף להתקדם. לא הכוונה שהאדם צריך להשלים עם החסרונות של המקום או של המציאות שבה הוא נמצא עכשיו. אבל אם אדם עושה את מרב המאמצים שהוא יכול, על ידי הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לו בעולם, שכל ותורה, והוא מגיע להחלטות מסוימות בחיים שהביאו אותו למסלול מסוים בחיים, ויחד עם זה הוא נמצא במקום שהוא לא מרוצה ממנו, בכל תחום שלא יהיה, הזוגי, המקצועי, הלימודי, החברותי, אדם צריך להבין שזה שהוא קם, זה סימן שהקדוש ברוך הוא חושב שהדרך הטובה ביותר שהוא יוציא את הכוחות שלו מהכוח אל הפועל, זה דרך המסלול הזה. היכולת של האדם להיות נאמן, להיות נמצא במקום שלו, זה הרעיון, אומר רבי יהודה חסיד. להצליח למצוא את הנקודות העוגן של המציאות ולהתחבר אליהן. והדברים האלה יש להם השלכות לכל מישור אחר. זה יכול להיות במישור, כמו שאמרנו, של מסלולי חיים. אדם, למשל, הרבה פעמים אנשים שהם לא נמצאים במצב הזה, שהם לא נאמנים למקום שבו הם נמצאים, הם הרבה פעמים אנשים מאוד מאוד תחרותיים. הם כל הזמן פוזלים כלפי החיים של אחרים. יש לי איזה אח, כל החיים אני בצל שלו. הוא היה מצטיין, בגרות 12.5, בישיבה היה, אחרי זה היה קצין, היום הוא לומד רפואה. כל הזמן אני נמצא בעמדה שהאושר שלי תלוי האם אני אחיה את החיים שלו. גם זה גישה לא אמונית. זה קשור ליכולת להיות נאמן למערכת שבה אתה נמצא. יש למשל מושג, אתם עוד תכירו אותו בעזרת השם, שתהיו הורים, שמושג כזה בציבור המטורלל שלנו, שהרבה פעמים אנשים, הורים, שולחים ילדים למסגרת מסוימת, מסגרת לימודית, יכול להיות גן ילדים, בית ספר יסודי, לא משנה מה, ישיבה, ויחד עם זה שהם שולחים את הילד למסגרת, הם גם משדרים לילד בצורה מאוד מאוד ברורה, או באופן ישיר, או באופן עקיף, אבל זה מאוד ברור, תודה רבה, שאבא ואמא לא מרוצים מהמקום שבו אתה נמצא. אין דבר יותר הרסני לנפש של ילד מהדבר הזה. ואז נוצרת המציאות המופקרת הזו, שהורים חושים שהם יכולים לנהל את הבית ספר, והם יכולים לנהל את הישיבה וכו'. יש לי איזה חבר שהוא מורה בבית ספר, סיפר לי שפעם אחת באו לאיזה זוג הורים, התחילו לצעוק עליו. הילד מספר שבכיתה קורה ככה, בכיתה קורה ככה וזה. אמר להם, בוא נעשה הסכם. אתם לא תאמינו למה שהוא מספר שקורה בכיתה, אני לא אמין למה שהוא מספר שקורה אצלכם בבית. אתה נעשה פה. אין דבר כזה. אתה הגעת למסגרת מסוימת, לא היית חייב. אתה כאן, אז אתה כאן עד הסוף. היכולת להיות ממוקד ונאמן למסגרת, למסלול שבה אתה בוחר. זה אומר רבי יהודה חסיד, השורש של הדברים. הדברים הללו הם לא קשורים רק לבחירת מסלולים. הם קשורים גם לתפקוד יומיומי. יש גמרא שאומרת כך, הלומד תורה לפרקים. כאשר אדם לומד תורה באופן לא מרוכז, הוא מתחיל ללמוד, מחשבה שמתחילה להתפזר. ממשילה אותו הגמרא לפסוק בספר משלי, הלומד תורה לפרקים, נואף אישה חסר לב. ניאוף במשמעות העמוקה שלו, זה לא רק הניאוף הפיזי, אלא זה חוסר היכולת של האדם לשמוח במה שיש לו. כל הזמן לפזול לעולמות אחרים. כל הזמן לדמיין שהדשא של השכן ירוק יותר. אני, עם בחורים אצלי בישיבה, אני עובד איתם בצורה כזו. סדר בוקר, אחד האתגרים היותר קשים. צריך ללמוד ב8:30 עד 13:00 בצהריים, 4.5 שעות, לא פשוט להתרכז. מה בדרך כלל קורה? אדם מגיע לבית מדרש, פותח את הגמרא, מתחיל ללמוד כמה שורות, ואז עובר לידו חבר שלו, שמעת מה קרה, וזה וזה, וזה וזה, מתפזרים, שלוש שעות לומדים ככה לפרקים, ואז מגיע השיעור, אין לך מושג מה הרב הולך לדבר בשיעור, כי לא למדת את הסוגיה, אבל עם הזמן מפתחים גם טכניקות, איך להתגבר על זה. אתה יושב מול הרב, כל פעם שהוא מסתכל עליך, אתה עושה ככה. עובדים על זה עם הזמן. בסדר? אני אומר לתלמידים דבר כזה, תקשיב. עכשיו, כאילו, רק לי חם, או ש... לגולם, או שאתה
נחבר
איזה מזגן. זה היה על חום?
לא,
זה על כל. אני אומר לתלמידים את הדבר הבא. תקשיב. אתם באים לסדר בוקר, אתם קוראים לעצמכם כלל יחד עם החברות. משמונה וחצי עד עשר, שעה וחצי, אתם לומדים בלי להוציא מילה שלא קשורה לסדר. מ-10 עד 11, שעה, שליש מהזמן, קחו הפסקה. קנו, יש לכם פה איזה קיוסק או משהו? כאלה, בסדר, לכו קנו איזה קולה ואגוזי. לכו, אנחנו בסדרות, יש את הנוף של עזה, יש כאלה שזה עושה להם את זה. אצלכם אני מקווה שיש נופים אחרים. לכו, תירגעו במשך שעה. אחרי שעה תחזרו, משעה 11 עד 12 עד השיעור, אתם לומדים בלי להוציא מילה שלא קשורה לסדר. אין בעיה עם זה שבן אדם לוקח הפסקות. אין בעיה עם זה שבן אדם לוקח לעצמו כל מיני זוויות בחיים. השאלה היא, האם גם ההפסקה היא נמצאת בשליטה? האם אתה שולט על החיים, או שהחיים שולטים עליך? היכולת להתמקד. באופן גם שכלי ובעיקר נפשי בכל דבר שאתה עושה. יש כזה ביטוי אצל הרב קוק במוסר אביך, פרק ב' פסקה ב', בכל דרכיך דאהו. עכשיו פסקה מאוד חשובה, אבל הסוף שלה זה הכי חשוב, אומר הרב. כשהאדם פועל איזושהי פעולה של שלמות, בין במחשבה, בין במעשה, צריך לשמוח אז בחלקו ולא ירדוף אז. אחרי דבר אחר, כי כל העולם כולו מתקפל לפניו, דווקא בפרט זה. כשאדם עושה איזושהי פעולה של שלמות, שהוא הגיע למסקנה, מתוך שכל ומתוך תורה, שזה מה שהוא צריך לעשות עכשיו, לנהוג באוטו מנקודה X לנקודה Y. למה? כי זה חלק מהעבודה שלו, זה חלק מהטיול שלו, זה חלק מהמשפחה שלו, זה חלק ממה שעכשיו בא לו. הוא החליט שזה מה צריך לעשות. עבודת השם, שיוויתי השם נגדי תמיד, זה לנהוג טוב. לנהוג מקצועי, בטוח, מדויק, מרוכז. יכולת המרכוז. כאשר זה לא קורה, האדם הוא מתפרק. כאשר אדם אין לו נאמנות, אין לו נקודת אחיזה, במטרה ברורה, בלימוד ברור, בשיטה ברורה, אלא הוא מתפזר כל הזמן, הדבר הזה יוצר פירוק אישיותי. בפעמים אצל בני נוער אנחנו רואים את זה. בני נוער, זה בא לידי ביטוי אפילו בשפת הגוף שלהם. אז אתם תראים לב פעם איך נערים ונערות הולכים היום, מבחינת השפת גוף, יש להם הליכה כזו... משהו לא ממוקד. זה אפילו בא לידי ביטוי בדיבור. מה המילה שהכי חוזרת הכי הרבה בסלנג הישראלי היום? כאילו. בדרך כלל בן דוד של כזה. הוא רוצה לספר לך שקרה משהו איתו. תשמע, אתה יודע, כזה כאילו, היה מופע כזה כאילו, כזה משהו מדהים, כזה כאילו, כזה אחת ההופעות אם לא ה. אני אפילו לא מסוגל לשים את המשפט מרוב חוסר אוצר מילים שקיים. היכולת של בן אדם להתמקד. חכם, אומרת המשנה מסכת אבות, עונה על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. סדר בדיבור, סדר במחשבה. זה הדבר המרכזי. אנחנו שואלים, צריך לקבל תלמידים לישיבה. יש לי מבחן מעין, מבחן פשוט. מגיע תלמיד לישיבה, אני עושה לו מבחן בגמרא. נותן לו ללמוד, אבל האמת שזה לא, זה רק בשביל הפורמלי, זה לא מעניין אותי. מה שאני בודק זה דבר אחד פשוט. בסוף המבחן אני מושיט לו את היד. רוצה לראות איך הוא לוחץ לי את היד. יש כאלה שמגישים לך את היד, אתה מרגיש שם לך דג מת ביד. ואני לא מסתכל לך בעיניים. ויש כאלה שאתה לוחץ להם את היד, סלחו לי על הביטוי, אתה מרגיש שלחץ את היד לגבר. אתה ממוקד. הוא עצמו מחורפן על כל הראש מבחינת מה שיש לו. ואתה לוקח אותו, לפרק אותו, מרכיב אותו, תוך 5 שנים יוצא לך בן תורה, קצין בגולני, אחרי 5 שנים הולך להיות, לא יודע, סטודנט להנדסת חשמל בטכניון. היכולת למקד את האדם, זה השורש של עבודת השם. זה השורש של הישיבה, המיקוד והיציבות. אומר רבי יהודה חסיד, ללמד אדם מבנו להיות נאמן מכלב שהוא נאמן לאדוניו. סימון מטרות. תראו איך אומר את זה הרב קוק בפסקה 2 באורות התחייה. הוא מדבר על המישור המשפחתי, זה קשור לאותו עניין. אומר הרב, האמון המשפחתי, היכולת של שני בני זוג להיות נאמנים אחד לשני, לבנות איזה ציר שהבית סובב סביבו. האמון המשפחתי הוא תולדה והמשכה קווית, המשכה ישירה, מאותה האמונה הגדולה, השרויה בעומק האהבה, הפועלת ברוח חיים בשכל עליון ומפואר, בסדר והתאמה, בכללות המון היצורים והעולמים כולם. במילים פשוטות יותר, אומר הרב, האמון האישי, היכולת של האדם להתמקד בחייו, להיות נאמן לעצמו, מתוך כך לאשת בריתו, מתוך כך לעמו, זה מתחיל אמון משורש אמונה, מההבנה שהמציאות כולה, על כל הכוחות שקיימים בה, על כל הסכסוכים שקיימים בה, היא בסופו של דבר זורמת לכיוון אחד. זורמת לכיוון אחד. כאשר הלימוד של האדם הוא בצורה כזו, הניסיון לאחד את כל הדברים לכיוון אחד, זה הרעיון. כל התמצית של משנת הרב קוק אפשר לומר אותה בשני מילים. האחדות הכוללת. היכולת להכיר אין סוף גוונים במציאות, אין סוף גוונים בחיים שלי, ולאגד את כולם לכיוון אחד. כיוון שעם הזמן ילך להשתפר. אני עכשיו ממקד לכיוון מסוים, ייתכן מאוד שאני אחשף לעולמות חדשים עוד כמה ימים, עוד כמה שנים, והמיקוד יהפוך להיות מכליל יותר. אבל היכולת ליצור כל הזמן נקודת אחיזה ומשנת. זה הרעיון. עד פה זה בסדר? אתם שותקים, זה אומר זה בסדר, אתם אומרים שאין לכם בעיות עם זה, זה. אתם ממוקדים איתי, אתם מרוכזים, אתם לא מתפזרים למקומות אחרים, לא חולמים על הקורצינים וזה.
האם יכול אבל כן להגיע למציאות אחרי תורה ושכל, שזה לא המקום שלו? או שאני אומר, תמיד אדם יכול למצוא את המקום שלו אם הוא יתרכז ממש, כמו שאני
אומר. בוודאי, ואדם מגיע באיזה שלב, מתוך בדיקה של מהלך חייו, שעכשיו הוא צריך לשנות מקומה, הוא מחליף, אבל גם ההחלפה, היא מתוך מיקוד, לא מתוך איזה פיזור שאדם מוצא את עצמו פתאום באיזה מקום שהוא לא תכנן להיות. יש פה החלטה ברורה, שכן, אני עכשיו נמצא במקום מסוים, למדתי, הפקתי ממנו את המקסימום, עכשיו, מתוך בדיקה, נראה לי שבמקום אחר אני אוכל להתקדם. אדם עובר למקום הבא. לא מתוך כעס, לא מתוך פיזור נפש, לא מתוך ביטול של המקום הקודם, אלא כשדרוג בשבילו, דבר נוסף, יותר ממוקד. וככה הדברים ממשיכים לאין קץ. אין אף פעם נקודה שאתה מגיע אליה וזהו. נכון, יש לנו פסוק, ישמח לב מבקשי השם. אי אפשר לגעת בהשם, אפשר לבקש. השמחה היא בתהליך, וזה שאדם כל הזמן נמצא בתהליך של התקדמות. כן, מישהו רוצה לשאול שם בסוף? אתה אשר. איך עושים את זה, אומר רבי דחסן? איך אדם מגיע למצב שהוא ממקד את חייו, ממקד את אמונותו. זה הסיפור שהתחלנו אותו על הדוכיפת. הדוכיפת, כן, המדרש המדבר על אותו עוף, אותו בעל חיים, שלא עמד באומנות שלו, לא עמד במשימה שלו, בסדר? ולכן חנק את עצמו. רבי יהודה חסיד ממשיך שם לפרט, יש קשר ישיר בין האומנות של האדם לבין הנאמנות שהוא מפתח בחייו. קרי, הדרך המרכזית, אומר רבי דרך חסיד לאדם, לפתח את המיקוד, ושוב, אני אומר מיקוד, אני לא מדבר עכשיו על קואוצ'ינג, רק אני על מיקוד אמוני, נפשי. זה גם בא לידי ביטוי ברמה טכנית. ועל מנת לפתח את הנאמנות, את האמונה בריבונו של עולם, את היכולת של האדם להתחבר לשרשרת, הוא לא נמצא מבודד, הוא לא נמצא בדיד, הוא חלק ממעגל נאמנות. יהודים, תשימו לב, הוא תמיד נמצא במעגל נאמנות. אישה, אומרים חז"ל, עוברת מרשות אביה לרשות בעלה. אצל הגבר זה אותו דבר. מרשות אמו לרשות אשתו, זה אפילו מעבר יותר חריף. לגבר יש רק שני היתרים להיות זמן מסוים בלי מסגרת משפחתית. מה? או תורה או צבא. או שאתה שייך למעגל נאמנות לאומה, צבא, או שאתה שייך למעגל נאמנות לדבר השם. נכון? כל הביטויים שלו, חלק גדול מהביטויים שחז"ל מדברים על היחס בין האדם לתורה, זה כמו על נאמנות בין איש לאישה. באהבתך את השיחנה, באהבתך את השגתני. אדם הוא חלק ממהלך. אחד המשפטים, אגב, שאני הכי אוהב שאני שומע אצל ילדים, כשאני שומע ילדים את המשפט הזה, בא לי לנשק את ההורים שלהם. אמר לי, הצלחה חינוכית מרשימה, שילד קטן אומר לי, משפט כזה, אצלנו בבית לא עושים כך. או אצלנו בבית עושים כך. משפט נפלא. אצלנו בבית לא קמים מסביב לשולחן שבת. אבל כולם, כל החברים שלי בסניף איזה, לא אמרתי זרע. אצלנו בבית זה כך. הילד מתרגל שהוא חלק ממעגל. הוא חלק ממשהו גדול יותר. זה הדבר המרכזי. משם הדברים מתפתחים למעגלים של האומה, מעגלים של העולם כולו ולריבונו של עולם. איך עושים את זה, אומר רבי דרך חסיד? אומנות, משימות, הטלת משימות. אדם בונה לעצמו מערך מוגדר של משימה שהוא נאמן אליה בכל מחיר. זה מתחיל מגיל קטן. לי יש לי 5 בנים בבית, יש לנו על המקרר טבלת משימות. אתה אחראי, כן, גדול בגיל 10, אתה אחראי על שטיפת הבית, אתה אחראי על טיטור, אתה אחראי על סידור החדרים, משימות שמותאמות לנפש של הילד, כן, לא משהו שיכול חלילה לשבור אותו, אבל אתה עומד במשימה שלך. אבל השעה 8, אבא, אני עייף, זה. אתה לא הולך לישון עד שהבית מסודר. מה, זה לא חייב לאמר בצורה של פקודות, זה יכול להיות במילים של אמונה. אנחנו מאמינים, אבא ואמא מאמינים שאתה יכול לעשות את זה. אבא ואמא סומכים עליך, אתה ילד אחראי. אבל אתה עושה את זה. ואם באמת מקפידים שהילדים עומדים במשימה שלהם ולא עושים ביניהם איזה עסקאות אפלות, כן, שתן לי את הבמבה ואני אשטוף במקומך, דברים כאלה, הילד מתרגל שיש משימה, שיש דבר במוקד. אדם לומד בישיבה. יש לו מטרות ברורות. יש לו הספקים ברורים. הזמן הזה אני מסיים את המסכת. שליש עיון, שני שליש בקיאות. הזמן הזה אני מסיים 4 ספרי אמונה. למשל, אורות. אורות התשובה. אורות התורה. אם אתם רוצים להיות פתוחים, מוסר אביך. אתם רוצים מה? לאמונה תיתן. גם כאן שתכניסו. אדם ממקד את עצמו, יש משימות מוגדרות וברורות. שנה א' נבנה נדבך הזה, שנה ב' נבנה נדבך הזה. צבא, דבר מאוד מוגדר. בצבא האמת הדברים מאוד מוגדרים וברורים, רק הבעיה שבצבא הדברים נעשים באופן כפייתי. זאת אומרת, לא אתה בונה את המשימות, אלא בונים לך. אז האפקט הנפשי הוא פחות. שיעור ד', שכבה נוספת, שיעור א', לאחר מכן מטרות ברורות לחיים. כל ההתמרחות, התחלתי ללמוד ככה, ועכשיו אני מפסיק ככה. אני מתחיל את הספר הזה, ואני לא מרגיש סיפוק, ואני עובר לספר הבא. ואני את המסכת הזו לא התחברתי, וזה וזה. זה לא עובדים ככה. המיקוד הנפשי והשכלי, ככה נבנית עבודת השם. לפני כמה שנים, נשלח אליי בחור, מישיבה תיכונית, בגיל שבין 7 ל-8. חופש הגדול. היה לו בעיות מאוד קשות בתחום של צניעות, של שליטה בתחום המיני. לכולנו יש את הבעיות בתחום הזה, אבל שם זה היה ברמות של כבר חוסר שליטה. ישבתי מולו, אמרת לו, שמע, אני רוצה לעשות לך מבחן קטן. נתתי לו דף נייר חלק ועט. אמרתי לו, אני רוצה את זה, היה בחופש הגדול. אמרתי לו, תרשום את הסדר היום שלך. מה הסדר היום שלך בחופש? הוא הוציא עט, אמר לי, מה להתחיל? אמרתי, התחיל בקימה, מתי אתה קם? אז הוא מתחיל לכתוב, הוא אומר לי, אני קם בשעה 9, אז הוא עושה לי, לא, מוחק. אמר לי, 10, זה מוחק. פעם שלישית, רושם 11, ואז הוא מתייאש, אומר לי, עזוב, הוא אומר לי, יקיצה טבעית. יקיצה טבעית. אמרתי לו, טוב, מה הדבר הבא? מה הדבר הבא שאתה? אומר, איך שאני קם, אומר, אני רותח את הפייס. אומר, לא, איך שאני קם, אני מצחצח שלה, איך שאני קם, והאדם ישב מולי 10 דקות, לא היה מסוגל להגיד לי דבר אחד שהוא עושה יותר מ-30 שניות. פשוט מפוזר לחלוטין. אישיות מפורקת. כמובן, זה בא לידי ביטוי, בבטן הרכה, שזה התחום של הצניעות. אין דבר כזה יקיצה טבעית. מושג לא יהודי בעליל. השינה זה הזמן של פיזור הכוחות. הבוקר עוזר ישראל בגבורה, נוכנת, אומרת הגמרא מסכת ברכות, זה החגורה. מברכים את זה בזמן, בזמנם, ברכו את זה בזמן החגורה. המיקוד, מיקוד הכוחות, סדר יום ברור. הגדרות משימות, וזה הנקודה המרכזית. הדברים האלה הולכים ונבנים דווקא בזמן הישיבה. כי בישיבה זה הזמן היחיד שיש לאדם במהלך חייו, שבו הוא משוחרר ממסגרת חיצונית, והוא יכול לבנות לעצמו את המיקוד הפנימי. לי חבר שהוא ראש מכינה, לא משנה איזו, סיפר לי, שהוא כל פעם שמגיעים אליו מחזור חדש, כן, של שנה א', הוא חוץ מהלימודים, הוא נותן להם מטלת בנייה. נותן להם לבנות איזה משהו בקמפוס שם של המכינה, איזה צריף, איזה גן. שאלתי אותו, מה אתה מרוויח מזה? חוץ כמובן מניצול של כוח עבודה זול לא חוקי. אמר לי, פשוט מאוד, הילדים האלה שגדלו שכל החיים זה צחוק, שאפשר לעשות משהו בראש לך, ותמיד יוותרו לך, ותמיד אפשר לקרוא לאבא ואמא, ותמיד יהיה בסדר בסוף, ולומדים משהו מעניין. אם לוקחים לבנים ולא מעמידים אותם בסדר מסוים, עם מינון של מלט, כמו שלימדו אותך, עם פלס, הקיר מתמוטט. יש סדר לעולם, אומר המהר"ל, יש סדר לעולם, יש סדר למציאות. היכולת של האדם לבנות את הסדר הזה בצורה מדורגת. לקחת את כל השיטות של הראשונים והאחרונים, של כל המגוון האינסופי שקיים בעולם התורה, ולא רק להישאר עם המגוון, אלא ללכת ולבנות את הסדר שלו בתוך המגוון הזה, למקד את הדברים ברעיונות ברורים, שוב, שהם יכולים, הם רעיונות שיכולים ללכת ולהיפתח במהלך השם. אבל כל פעם יש את ההבנה הברורה שאיתה מתקדמים, זה הבסיס. זה האנשים צריכים היום. אנשים מיקוד. אנשים שהם נאמנים למקום שבו הם נמצאים, בכל התחום. דבר הזה אומר עבודה חסיד נעשה א' על ידי משימות. דבר שני, אם שמתם לביטוי האחרון שקראנו במקור ראשון, אמר רבי יהודה חסיד, אני חוזר אליו, ואתם לא כל שכן שלא תעשו עוולה ושלא תדברו כזב, ושלא יימצא בפיכם לשון תרמית אחד בפה ואחד בלב, הכל אמת. נקודה שנייה, אומר רבי יהודה חסיד, על מנת לפתח את המיקוד והנאמנות והאמונה בנפש, א', זה משימות, ב', דיבור אמת. דיבור אמת זה בדיוק הנקודה הזו. היכולת של האדם להתמקד במה שהיה. שקר זה הפיזור. שקר זה הבריחה לעולם הדמיון. זה הבריחה לא למציאות כפי שהיא, אלא לאשליה שבציור שאני מצייר אני ארגיש יותר טוב. וזה לא רק שקר ואמת, זה בכלל בכל הרעיון של שליטה בדיבור. תראו איך אומר את זה הרמב״ם, במקור שלוש מהרמב״ם, לעולם ירבה אדם בשתיקה, ולא ידבר אלא או בדבר חוכמה, או בדברים שצריך להם לחיי גופו. אמרו על רב תלמיד רבנו הקדוש, שלא סך שיחה בטלה כל ימיו. וזוהי שיחת רוב כל אדם, ואפילו בצורכי הגוף לא ירבה אדם דברים. ועל זה ציוו חכמים ואמרו, כל המרבה דברים מביא חטא. ואמרו לו, מצאתי לגוף טוב ולשתיקה, וכן בדברי תורה ובדברי חוכמה, יהיו דברי האדם מועטים וענייניהם מרובים. זהו שציוו חכמים ואמרו, לעולם ישנה אדם לתלמידיו דרך קצרה. אבל אם היו הדברים מרובים והעניין מועט, הרי זו סיכלות. כשהרמב״ם אומר, לעולם ירבה אדם בשתיקה, צריך להבין, זה לא במשמעות שאנחנו מבינים בפשט, קרי, שאדם צריך להסתובב בתור איזה מישהו סקפן כזה ורק לזרוק משפטים טלגרמים. הרעיון של עולם ירבה אדם בשתיקה, תחליף את המילה שתיקה בדיבור תכליתי. מדברים שצריך לדבר. שלא צריך לדבר, אז לא מדבר. לפעמים ההחלטה היא צריך לדבר, ועכשיו לעשות שיחה שעתיים סמולטו. החלטתי שזה מה שאני צריך לעשות עכשיו עם החברה. אבל זה מתוך מודעות וההחלטה. אין סתם כי בא לי לדבר. הפיזור הנפשי שבא לידי ביטוי בכלי המרכזי של האדם, שזה הדיבור. אגב, בזוהר הקדוש מופיע שיש קשר ישיר בין ברית הלשון לברית המילה. זה שני איברים שהפיזור שבהם הוא מאוד מאוד קורץ. והמיקוד שבהם יוצר את הצדיק יסוד עולם. את האדם שיש בריח אישיותי שהחיים שלו סובבים סביבו. לפני כמה שנים נסעתי באוטובוס מחיפה לירושלים, בחיפה לפני שנתיים, נסיעה של שעתיים. ישבה מאחוריי נערה עם פלאפון. במשך שעתיים אני וכל האוטובוס גילינו שיש לה בעיות בחיים, שהיא מסובכת עם ההורים שלה, שהיא מתלבטת מה לעשות שנה הבאה. עכשיו אני לא אומר, זה היה מרתק. כבר היה שעתיים שכל האוטובוס היה בשתיקה, כאילו, יודע, אתה... גם לי, לא עניתי לפלאפונים, כי... מה יהיה? הייתי במתח. אבל זו דוגמה קלאסית ליצורים, תסלחו לי לביטוי, שגדלים בתרבות הפוסט-מודרנית כיום. פיזור מוחלט. הצניעות זה לא רק במישור הגופני, זה גם במישור הנפשי. ההיחשפות הרגשית לפני כולם. זה שבן אדם, כל דבר שיש לו על הלב, כולם צריכים לדעת. כבוד אלוהים אסתר דבר. היכולת של ההתכנסות פנימה, בשליטה. לפעמים יש מצב שאדם מחליט מתוך מודעות שעכשיו זה דאגה בלב איש ישיחנה. בסדר? אבל כדבר בסיסי, אגב, יכול לבוא לידי בעוד תחום. מה המצווה שהכי קשה לנו כיום? חשבתם על זה? אני לא חושב. אני חושב שלא אומר, לשון הרע זה ודאי קשה. מדבר על משהו שהוא יותר יומיומי. לא בעצם גם לשון הרע יומיומי, אבל משהו יומיומי שלעניות דעתי זה הדבר שהכי מסובך לנו לעשות היום. נו, תפילה, תפילה בכוונה. אין דבר שיותר קשה לאדם שגדל בתרבות כיום מאשר להתפלל בכוונה. כל הרעיון של תפילה בכוונה זה ההתכנסות פנימה. הפיזור הנפשי זה מובנה אצל אדם שגדל בתרבות מערבית, בעיקר שהוא צרח צריכה לא מבוקרת של מדיה חזותית. כל הנפש שלו בנויה על הבזקים, על גירויים חיצוניים. ואז יש מצב כזה, יצא לי לא מזמן לפגוש אדם בן 60, אמר לי משפט כמעט בכיתי, אמר לי, לא היה לי תפילה אחת בכוונה בכל החיים שלי. כל החיים, אדם מתחיל תפילה, סוג של טייס אוטומטי, מתעורר אחרי 5 דקות. איפה הייתי? הכי בא לידי ביטוי שיש ראש חודש, נכון? שמים תפילה, אמרתי יאללה גב. שבן אדם חוזר עוד פעם, פעם שנייה. אחרי פעם שנייה, אמרתי יעלה ויבוא. איפה לא הבנתי את ההלכה הזו? מסתפק אם אמר יעלה ויבוא. איזה מסתפק? אמרת או לא אמרת? היית בקומה בחמש דקות האחרונות? עניקות. טלפונים זה עוד דבר. שוב, החוסר יכול של האדם להיות איפשהו והצלצול הראשון מושך אותו לשם. כל הדברים הללו, אומר רבי יהודה חסיד, אומר הרמב״ם, זה משהו שצריך ללכת ולהיבנות בנפש. הסולידיות הנפשית, השליטה העצמית, המיקוד, בכל התחום, הלימודי, הנפשי והמעשי. מסופר על רבי זונדל מסלנט, היה רבו של רבי ישראל סלנטר, רבי תנועת המוסר. מסופר עליו שהוא פעם נכנס לחדר שהיה שם חולה, שהיה זועק מכאביו, ככה מופיע בספר תנועת המוסר. כולם מסתכלים, זאת אומרת מי שצעק בהיסטריה שכואב. מסופר שכולם מסביב, ניסו ככה להרגיע אותו וזה וזה. ואז רבי זונדל מסלנט נכנס, הוא ראה את הבחור, זיהה שהוא ככה צועק יותר מדי, ניגש אליו ואמר לו, נראה לי שאתה צועק יותר ממה שכואב לך. וזה לא מידת האמת. בשפה מודרנית, תרגיע. תפסיק להשתולל, תפסיק להתפרק. תפסיק כל הזמן להתפזר לכל כיוון. אני מת, לא יודע, אני לא מכיר אתכם, יכול להגיד לכם שמניסיון עם אלפי בחורים ובחורות, אני משנה לשנה מרגיש, לא יודע, שמגיעים אלינו לישיבות חבר'ה יותר שובריריים. כל דבר קטן, תמוטטים. יש בעיה בצבא, אפשר, טלפון לישיבה, טלפון ללייזור, קורא, איזה, לרבוק מה, זה, שלום לך. שזה בעיה, בחורה זרקה אותו בדייט, אין. צריך לשבת אחרי זה חודשיים להחזיק לו את היד שהבן אדם לא יתמוטט. לימוד, כנל, כל הזמן, התלבטויות, ספקנות, מה ללמוד, איך ללמוד, כמה ללמוד, כן, הספק, לא הספק, לא זה. הדבר הזה קשור גם לשיטות רוחניות. תלמד מה שנראה לך, תמקד במשהו, סמן מטרה, תביית עליה, אחרי זה תמשיך הלאה. אי אפשר עם הספקנות הנפשית הזו, יש לזה ביטוי גם אצל הרב קוק, הרשעים מלאים ספקות תמיד, לא עוד פעם, לא שאדם אסור להתלבט ולבחון את עצמו. אלא העמדה הנפשית הפוסט-מודרנית הזו של הספקנות הכרונית תסמן את הנקודות הברורות בחייך ותשאוף אליה ומה שלא, ברר ותקדם את זה. אולי נסיים, נכון? אתם יש לכם עכשיו ארוחת ערב? אני מרגיש שהמחשבה מתפזרת לכיוון ארוחת ערב ואני... כשאני מתפתה, אתם לא מספרים אגדות על הארוחות שלכם, זה באמת מגישים לכם... מעת הגמרא מסכת סנהדרין, תסתכלו, זה... זה יסיים, סליחה. טעות שלי, שלוח לי ביתי. סנהדרין, אמר רבא, מרי שווה אמינא לי קקושתא בעלמא, מראש הייתי אומר אין אמת בעולם. אמר לי ההוא מרבנן ורב תבות שמי, ואמר לי רב תיומי שמי. דיאבו יאבו לי כל חללי דעלמא לא אבי משנה בדיבוריי. זים נחדה, יקלאי להו אטרה וקושת השמי. ולא אבי משנה בדיבוריי, נקלעתי לעיר ושמה אמת, כלומר הכל פעם רעיון משלי, ולא היו משנים בדבריהם, לא היו משקרים, ולא אבי מית איני שמעתם בלא זימני, ואף אחד לא אמת שם מיטה לא טבעית. נסי ואית את המנהון, כן, התחתנתי עם אחת, מן האנשים שם, ואבו לי תרטין בנים מיני, ונולדו לי שני ילדים ממנה. יום אחד, אביית ודוויתו וכחף הרשה, הייתה אשתו נמצאת בבית וחופפת ראשה. עת השיבבה, באה השכנה, טרפה עדשה, דפקה בדלת, שאלה איפה היא. סבר, לה ואור אחר, זה לא צנוע. נכון להגיד שהיא חופפת ראשה. אמר לה, לא הייתה אחר, היא לא בבית. כשנכון, יש כאלה ילדים שאומרים, להגיד בטלפון שאבא לא בבית, יש כזה... שכיבו לה תרטין בנים, מתו לו שני הבנים. עתו אינשי דאטרה לקמי, באו אנשי המקום לפניו, אמרו לי, מי היי, מה קרה אצלך בבית? אצלנו אף אחד לא מת לפני הזמן. אמר לו, אחי, אבי מעשה. שיקרתי, לא רציתי, היה לו צנוע. אמרו לי, במתות המלך, בבקשה ממך, פוק מאתרן, צא מהמקום שלנו, ולא תגרה באומותנה באן החיינשי, ולא תגרה בנו את המוות. מראה זו, גם אותה מסביר הרב קוק, זה לא פשט. מבחינת הלכה מותר לשנות מפני השלום, ומותר לשנות מפני הצניעות. בוודאי שיש מצבים, אנחנו רואים על אנשי אמת, לא הכוונה שאדם הולך עם ראש בקיר, ואומר לכל אחד מה הוא חושב עליו בפרצוף. לא זה הכוונה. יש כאן אמירה רוחנית. כאשר אין אמת בבית, אין ציר יציב שהעולם הרוחני והמשפחתי נבנה סביבו, הבנים מתים. אי אפשר להצמיח חיים חדשים בתוך הבית הזה. אדם לא יכול להצמיח חיים חדשים בחייו אם עולמו האמוני הוא לא נאמן אליו. הרעיון של האדם שהוא נחשף לעולם רוחני, לזהות אותו ולמקד את חייו שם, זה הבסיס. משם, אחרי שבן אדם בנה את המודל הנפשי הזה, הוא יכול ללכת ולהיפתח לעולמות נוספים. אני אומר את המשפט שחזר, אמרתי עליו כבר, אמרתי אותו בשיעור, אני אומר אותו שוב. זה הדבר החשוב ביותר שאנחנו צריכים היום. צריכים היום אנשים נאמנים. לא אנשים פזורים, לא אנשים מזוהים, לא אנשים שמתבלבלים בין קדושה לבין מיסטיקה. אנשים בריאים בגופם ובנפשם. אמרתי את זה. כמה שבועות הייתי באיזה שיעור, לא הייתי שיעור הזה למנהלים של ישיבות תיכוניות. אמרתי להם, תראו, בדרך כלל היום שרוצים בישיבה תיכונית באולפנה, רוצים להביא מרצים לנוער, מה מביא להם בדרך כלל? לא היה לכם בישיבה. נינג'ה שחזר בתשובה, סוחר סמים שחזר בתשובה, נסיך אפריקאי שהתאסלם, התנצר, חזר בתשובה, אנשים הזויים. עכשיו, יש פה משהו אמיתי, רוצים להגיד שאדם בכל דרך אפשרית הוא יכול, ויש כאן גם איזה סאבטקסט שהוא לא נכון. זה מסר שבשביל להגיע לקדושה צריך להיות הזוי. זה בדיוק הפוך. אמרתי להם הפוך, תביאו לילדים את ההורים של הילדים. תביאו רופא אמוני, תביאו רואה חשבון אמוני, תביאו אבא קצין, מלא אמון, כמובן, אנשים ירא שמיים, תורנים, אנשים שמצליחים להופיע את האמונה בתוך המערכות הנורמליות והיציבות של העולם הזה. זה הבסיס. ככל שיגדלו יותר אנשים כאלה, שם עם ישראל ילך. הפיזור הנפשי והאישיותי לא יוביל אותנו לכלום. כאן נסכם במשפט. הנושא הכללי היה, שאני יודע שלא דיברתי עליו בשעות אלה בעקיפין, זה של התמודדויות עם שיטות רוחניות. אני אגיד לכם בכנות, זה ממש לא מטריד אותי. אין לי בעיה בכלל עם שיטות רוחניות שונות מהבית מדרש שבו אני לומד. יש לי בעיה עם אנשים מפוזרים. אנשים שעולמם הרוחני לא ברור, והם כל הזמן קוראים בין שיטות שונות ולא ממוקדים. בוודאי שחלק מהתהליך הבנייה הרוחנית זה ההיחשפות לתכנים חדשים, ומתוך כך יש שלב של ספק, ביקורת, ולפעמים גם קריאה מהעולם הקודם. אבל הדברים בסופו של דבר צריכים לרדת גם להחלטה ולמיקוד. ואין לדיין אלא מה שעיניו רואות. מה שאתה חושב שהעולם הרוחני הברור שלך הוא בשיעור ד', זה לא יהיה העולם הרוחני הברור שלך בגיל 32. אבל הקו שחורז שגם בשיעור ד' וגם בגיל 32 וגם בשיעור א', הנקודות שאתה חושב שהן נכונות, בהן אתה מתמקד. וזה האמת בשבילך בשלב הזה. אחרי זה תלך, תמשיך ותתקדם. נסכם עוד משפט אחד, ברוח הימים הללו. הציבור שלנו כיום יש מציאות לא פשוטה, של פיזור מאוד רחב, שהוא מגיע, כמו שאתם רואים בימים הללו, לפעמים גם לחיכוכים לא פשוטים. היכולת של האדם להכיל כיוונים אחרים, ביחד עם זה להישאר נאמן לנקודה שלו, זה מה שיוביל אותנו. לא שכולם יהיו באותו בית מדרש, אבל בכל בית מדרש יקומו אנשים מהסוג הזה. אנשים ברורים, יציבים, נאמנים לנקודה שלהם, נקודות החיכוך, ישבו, ילבנו את הדברים, לפעמים יצליחו להגיע להחלטה, לפעמים נחורים, ניתן לקדוש ברוך הוא במהלך הדורות להגיע להחלטה, כמו החסידות וההתנגדות, דברים מהסוג הזה. אבל הכל תלוי שאותם אנשים שבאים לבירור הזה, יהיו אנשי אמונה, אנשי אמת ואנשי יציבות. יש איזה שהם שאלות? אתם הרבה יותר שתקנים ממה שחשבתי. שום שאלה, שום דבר. דברים ברוכים. טוב, אותה היה נעים להכיר אתכם, שיהיה לכם המשך לילה טוב.
רבליה
נכון יש פה לא